שבוע טוב, שלום לכולם. אנחנו נתחיל נושא חדש בעזרת השם, נדבר בנושא הענישה. אנחנו נדבר ארבעה שיעורים, ואם יגזור השם בחיים נמשיך את הנושא בעוד ארבעה שיעורים. אנחנו בעזרת השם ניתן ארבעה שיעורים בנושא הזה, ואם יגזור השם בחיים נמשיך עוד ארבעה שיעורים. היום נדבר על מטרת העונש. אנחנו יודעים שלהעניש זה דבר לא נעים, בפרט בדורנו. גם הרגשה לא נעימה, ההורים מצטערים מזה, היו רוצים לראות את הילד שמח כל הזמן, וגם המגבלה. אנחנו יודעים שהעולם המערבי מטיף מאוד להבין את נפש הילד, ממריץ מאוד לתת לילד עצמאות, את הבחירה. זה דברים מאוד נכונים, לתת לילד עצמאות, בחירה, זה אמת. השאלה היא מה המינון בזה, ועל זה צריך לאחד שיעור בפני עצמו. בכל אופן, אנחנו יודעים שההרגשה של ההורים להעניש היא לא נעימה. לא להורים שמענישים ולא לילד שנענש. ונשאלת השאלה, מה מטרת העונש, בשביל מה מענישים? הרי אם אתה מסביר לילד דרך השכל, אתה מראה לו באותות ומופתים שמה שאתה אומר זה נכון, למה צריך להעניש? לפני שנענה תשובה, נשאל שאלה אחרת. אנחנו במדינה דמוקרטית, דוגלים בזכות הבחירה, דוגלים בעצמאות. למה כאשר נהג נוסע במהירות מופרזת מענישים אותו באלף שקל? למה לא מספיק ההסברה בשלטי חוצות להראות את התוצאות שעלולות להיות מהנהיגה הזאת, הסכנות שעורבות מנהיגה במהירות מופרזת? למה צריך להעניש את זה? למה אי אפשר דרך הפה? התשובה היא, משום שכולנו יודעים שעם כל ההבנה של השכל שיש, יש גם את הרגשות ויש את התאוות שלפעמים מתגברים על השכל. וכיוון שכן, אנחנו צריכים תשובה מול התאוות ומול הרגשות, וזה הענישה. הענישה היא מהווה כתריס בפני הפורענות. מטרת הענישה לגרום איזון ועזרה לשכל מול התאוות החזקות, שהם, איך שכותב הגריס גאון רבי ישראל סלנטר, הם כמו ים שוטף, שאם לא מוליכים את האדם בתוך אונייה בטוחה, הוא יטבע גם אם ירצה לחיות. ים התאוות, שטף הרצונות, סערת הרגשות גורמת להכרעה להכריע את השכל. ולכן עלינו להשתמש בענישה כאופציה אפשרית במקרה שיש צורך. ברגע שהילד יודע שהעונש הוא אפשרי, זה כבר עוזר לו להימנע ולהתגבר על הפיתויים. ולכן צריך את העונש הזה. יש גמרא במסכת מכות, שם הגמרא אומרת על הפסוק, הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו, הוא מביא בשם דודו אני חושב את הגמרא במסכת מכות דף ח', שם הגמרא אומרת אף על גב דגמיר מצווה כעביד, דהיינו אפילו שהתלמיד שלך, השוליה שלך, עושה מה שהוא אמור לעשות, בכל זאת תמצא איזה עילה, בכל זאת תמצא איזו עילה כדי להעניש אותו. למה להעניש אותו? והגמרא אומרת אף על גב דגמיר מצווה כעביד, זה מצווה הוא עושה, שנאמר דכתיב יסר בנך ויניחך, יסר בנך ויניחך. מה העניין כאן? הילד טוב, עושה מה שצריך לעשות, מה צריך להעניש אותו? על מה? התשובה היא, אנחנו יודעים כמו התשובה היא, משום שכל אדם צריך לדעת את מקומו. התשובה היא, משום שעל ידי העונש אנחנו עוזרים לו לקבל מרות. ילד שמקטנות לא יודע מה זו מרות, יקשה לו לקבל אותה בבגרות. דהיינו, אנחנו יכולים להסתדר עם הילד בקטנותו, אפשר לעקוף את כל הבעיות, כמו שהיום הרבה מנסים להציע דברים כאלה. זה מאוד נחמד, מאוד נעים, למה לא? יש לנו אמצעים, אנחנו יכולים לתת לו פרסים, מתנות, כל מיני פיתויים כדי שיעשה מה שאנחנו אומרים. מה הבעיה? נבטיח לו מתנה כזאת הוא יעשה, עוד מתנה הוא יעשה. לכאורה זה מצוין, מה רע בזה? לתת לילד לגדול בצורה בריאה, בנפש, שהנפש שלו תהיה שמחה, שיעשה מתוך שמחה, כמו שאני רואה, בפרט בפרט אצל אנשים חשובים שהם באים אלינו, אז הם ממש אומרים, אני רוצה שהילד שלי יעשה דברים מתוך שמחה. אני לא רוצה שיהיה עצוב סתם. הוא ישנא את המצוות. והם עושים את זה בצורה המקסימלית ביותר. הם משקיעים משאבים, הם מנסים למנוע ממנו עונשים, למנוע ממנו צער, מתוך אהבה גמורה לילד. אבל למעשה זו טעות. מי לא מכיר את התופעה של הילדים השקטים? מים שקטים חודרים עמוק? מי לא מכיר את התופעה שאבא אומר, תשמע, אני לא מכיר את הילד הזה, זה לא הבן שלי. מה? כשהוא היה קטן עד כיתה זין, הוא לא צייץ. כל מה שאמרתי לו הוא עשה. פתאום ויפתח השם את פי האתון. מה קרה לו? איזה דיבורים? איזה חוצפה? איזה מרדנות? מישהו השפיע עליו לרעה. זה הכי פשוט להגיד מישהו השפיע עליו לרעה. התשובה היא לא. אנחנו במו ידינו השפענו עליו לרעה. מה הפירוש? הילד, כשהוא היה ילד, כשהוא היה קטנטן, שהיה כמו חומר ביד היוצר, השתדלנו לעקוף בעיות במקום לפתור אותם. במקום לתת לילד כללים בחיים, במקום להטיל על הילד מרות נכונה ובריאה לנפש, שהיא מחשלת אותו וגורמת לו לדעת את מקומו, גורמת לו לענווה, גורמת לו לכיבוד הורים, לכיבוד מורים, לקניעה. אנחנו ברחמנות שלנו עקפנו את הבעיה. יעז'י, יעז'י, יאבני, זיסר שלי, אני אתן לך כך, תלמד, אני אתן לך כך, תלמד. בוא, 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 בוא נדלג על זה. קח את זה, בוא, לך תשחק. הסחנו דעתו מהבעיה. אבל בעצם לא פתרנו את הבעיה שלו. הבעיה דוגרת בתוכו. יתרה מזאת, הרגלנו אותו להיות צד, צד שווה עם ההורים. אם הוא מסכים, כן, אם הוא לא מסכים, צריכים לפייס אותו. ואוי ואבוי אם הוא לא יסכים. האוי ואבוי הזה אמנם לא שומעים אותו, אבל הוא נמצא מרחב באוויר, כולנו יודעים. כמה זה רע לנו שהוא לא מסכים. וכמה לא ייתכן להמשיך את היום כשהוא לא מסכים. צריכים לפתור לו את הבעיה. מה זה לפתור לו את הבעיה? לתת עוד מתנות, עוד פיוסים. מי אמר את זה? הרי ברגע שאתה לא מטיל עליו מרות, אז הוא נהיה צעד שווה אליך. אז נכון, אתה יותר חכם ממנו בקטנות, ויש לך גם אפשרות לפייס אותו בכל מיני דברים בקטנות, אבל ככל שהוא גדל, אתה צריך למצוא מתנות יותר גדולות, ותחכומים יותר גדולים, ודעתו נהיית יותר רחבה. וגם גופו וכוחו מתחזקים. יש לו יותר נטייה לעצמאות. ומה קורה אז? אתה רוצה למצוא פתרון והוא לא מקבל אותו, אז אתה צריך לעלות את המדרגה. כדי שהוא יהיה מרוצה. וככל שהוא גדל, הוא נהיה המלך הקטן. הוא נהיה הנסיך. הוא נהיה בעל הבית. בהתחלה הוא הסכים. אחר כך הוא ינהן. אבל כשהוא גדל, הוא כבר בועט. מה פתאום שאני אשמע בקולכם? מה פתאום? נתתם לי משהו שאני אשמע בקולכם? על מה אני אשמע בכולכם? אני לא מסכים. מה זה אתה לא מסכים? אבל אתה חייב בכיבוד הורים. על מה אתם מדברים בכלל? איזה הורים אתם? אני חייב בכיבוד הורים כאלה? שעושים לי עוול? לא, 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 לא. כולי ואולי. ולמה? משום שבקטנותו הוא התרגל שהוא צד. אומן דאמר. ידוע שבגיל 3-5 הפסיכולוגים קוראים לזה גיל המרי. סורה אני ככה למדתי לפני 30 שנה כשלמדנו הוראה. ומה העצה הירוצה לגיל היפה הזה? תעקוף את הבעיה, אל תיכנס איתו לאימותים. זה עכשיו גיל מרי, אל תיכנס איתו לאימותים. ואני תוהה בכל רם. ומי אמר? אולי להפך. דווקא הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעלה זכרו, נתן לילד את גיל המרי הזה, כדי שיהיה לנו הזדמנות לראות לו מי בעל הבית. להראות לו את סדר הסמכויות. לתת לו הזדמנות לקבל מרות. להתרגל להיכנע להורים שלו. אין מצווה לדקות, אין היתר לדקות. אבל לומר לו ולהראות לו ולעמוד על כך שיש מי שמחליט, זו ההזדמנות לטובת הילד ולטובתנו אנחנו ההורים. הילד צריך להבין מקטנות שמה שההורים אומרים זה יעשה גם אם לא נראה לו. זה לא צריך להיות תלוי בפרס ולא בשום דבר אחר. מי שיגיד את הכן ואת הלא זה ההורים ולא הילד. הוא יבכה בהתחלה, לאט לאט הוא יבין, הוא יבין שזה מה שצריך להיות. אנחנו, ודאי, בני גילנו ואפילו פחות מבני גילנו, עוד חווינו את מרות ההורים. איזה צלקת יש לנו. כשגדלנו, מוצא פיהם היה בשבילנו כהלכה. גם אם לא ידעו את ההורים, אבל בשבילנו אבא אמר, אמא אמרה. הם קיבלו מרות. אנחנו חייבים לתת לילד את המתנה הזאת שקוראים לה מרות, כדי שיהיה לו קל אחר כך כשיגדל, להתמודד עם הפיתויים. יתרה מזאת, אני שמעתי פעם את הרב נידם, רבה של שיקון ה', שיקון ה' או שכונה אחרת, הוא אמר שעשו מחקר איזה ילדים יש להם ביטחון ואיזה פחות. ראו הילדים שההורים שלהם היו סמכותיים, לילדים האלה ביטחון, הייתה עצמאות. הילדים שההורים שלהם לא היו סמכותיים, היה להם חוסר ביטחון. הם מסבירים, משום שילד סומך על אביו, זה הכוח היותר ממנו, אם יש לו בעיה, יש לו על מה לסמוך. אבל אם אביו הוא חלש, אז הוא הגבול האחרון, אז מאיפה יהיה לו ביטחון? כנגד מי? מי יעזור לו? הוא הכי חזק. ככה מסבירים. בין כך ובין כך, אנחנו צריכים לדעת שזה הגיל בקטנות להטיל מרות על הילדים. במגמה שהילדים יגדלו בצורה בריאה. אין מצווה להעניש, שוב. החינוך לא בנוי על עונשים. אבל העונש מטרתו להיות כתריס בפני הפורענות. וזה עוזר מאוד לילד להתגבר על היצרים שלו. ציטטנו בזמנו את הגמרא במסכת סוטה, ירושלמי פרק ה' הלכה ה'. כתוב שמה, בירושלמי, הוא מביא, כתוב אחד אומר, כתוב אחד אומר, ואהבת את השם אלוהיך. אני אצטט את זה. דיברנו בפרק המשמעת על העניין של היראה. וזה בעצם אחד מהדברים, זה הענישה. כשאתה מעניש את הילד הוא יראה ממך. הבאנו את הירושלמי במסכת סוטה פרקי הלכה ה'. הירושלמי אומר כך, כתוב אחד אומר ואהבת את השם אלוהיך, וכתוב אחר אומר את השם אלוהיך תראה, ואותו תעבוד. עשה מאהבה ועשה מיראה. עשה מאהבה שאם באת לסנוא דע שאתה אוהב ואין אוהב שונא, עשה מיראה שאם באת לבעוט אין ירא מבעץ. זה הלשון של הירושלמי. בקורבן העדם מפרש שמה שהגמרא בעצם מציגה לנו כמו סתירה. מצד אחד כתוב ואהבת את השם אלוהיך, צריכים לעבוד מתוך הבנה, מתוך רצון. מאידך גיסא כתוב את השם אלוהיך תירא, אפילו שאתה לא מבין. על זה הירושלמי מתרץ שהיראה נצרכת, שאם חלילה באת לבעוט לא מוצא חן בעיניך, לא נראה לך, אין ירא מבעץ. אדם שמפתח יראה לא בקלות הוא יבעץ. אתם מבינים, הורים יקרים? לא צריכים לפחד. צריכים לקבל אומץ, לשמור את האופציה הזאת במיעוטה כמובן, כמו עוד נדבר על זה, שלא בונים חינוך על הענישה, אבל זה צריך להיות... אבל הענישה היא חייבת להיות אופציה אפשרית. הילד צריך לדעת שהוא צריך לקבל את דעת ההורים, גם אם הוא לא מבין, גם אם הוא לא רוצה, וגם אם לא נוח לו. ההורים הם בעצם הגורם הסמכותי הקובע בלי עוררים. ולכן אנחנו נשתדל בעזרת השם לתת להם מרות, נשתדל בעזרת השם לתת לילדים מרות שהיא בריאה להם בצורה נכונה, ועוד נדבר בשיעורים הבאים. ברוך אדוני לעולם, אמן.